שבוע אנחנו מסיימים חומש המויס וקוראים שתי פרשיות, פרשס ויקל ופרשס פקודי. ובתחילת פרשס ויקל, שוב נצטווינו על שמירת השבת, ויקל מוישה כל הדס בני ישראל ויאמר עליהם אל הדבורים אשר ציוו השם נעשה שישם. שש השם מתיוס המלוך וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבו שם השם כל הויסה במלוך יומס. נצטווינו פעמים רבות בשמירת השבת. וכאן באמצע מלאכת המשכן והרבה הלכות שבת הלכות שבת נלמדו מהמשכן, וזה הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום בלילה. שתי מילים, דומיה דמשכן. מה בדיוק למדנו שבת מן המשכן? מה גבול הדמיון של הלכות שבת להלכות לקומס המשכן? ואנחנו מתחילים מן היסודות הכלליים ביותר, השורשיים ביותר בהלכות שבת, עד לפרוטי דין בפסקי רבנו האחרונים, כדי לתחום ולנסות להבין מה בדיוק למדנו שבת מקומס המשכן ומה גבולות הדמיון הזה. ובתחילת השיעור אני אומר שהדברים רלוונטיים משום שאנחנו חיים בתקופה מדהימה של טכנולוגיה משתנה ומתפתחת מיום ליום, ורבים שואלים האם כאשר מדובר בחשמל, באלקטרוניקה עדינה, בביוניקה ובמיליון תחומים אחרים של התפתחות המדע וההלכה, האם כל אלה דומים למשכן והאם יש בהם איסו מצד מלאך השבס? כך שהשיעור שלנו היום בלילה זה שיעור למדני מובהק, אבל גם נוגע להלוכה. והיום בלילה אנחנו מבטרים ב-18 אתרים. ואני מרגיש לפעמים להבדל כמו מדריך תיירים שאומר מראש בתחילת היום, אנחנו רוצים להספיק הרבה היום. אנחנו צריכים לבקר ב-18 אתרים, ולכן אי אפשר לתקב יותר מדי באף אתר. בעזרת השם נחזור, נוכל לבלות יותר, אבל היום אנחנו רצים ממקום למקום כי אנחנו רוצים לראות, ולכן אנחנו באים להציץ ולנוע הלאה. כי ברבים מן הסוגיות שבהם אנחנו נוגעים היום, אפשר להקדיש שנה שלמה בכולל ללמוד שלושה סדרים כדי למצות אפילו אחת מהסוגיות שאנחנו נוגעים בהם היום, אבל זה טבעו של השיעור היום בלילה. אז ראשס דובו, התורה אוסרת עשיית מלאכה, אבל התורה לא אומרת מה הן המלאכות שנאסרו וכמה הן בכלל. כמה מלאכות נאסרו? 10, 100, מיליון? והתורה לא מציינת מה המלאכות. מלמד את המלאכות שרק שתי מלאכות שנאסרו להדיא. שתי מלאכות שנאסרו מפורשות בתורה. לא יסברו איש בכל מושביסיכם, ואכן נחלקו תנאים. למה יצא הבערה? למה צריך פסוק על הברה ואין פסוק על מלאכות אחרות? או עבור על הלאו יוצס, או עבור על החלק יוצס. והשנייה זה שבו ישתך טוב, אל יצא יש ממקוימוי. והפסוק הזה מתפרש, או ליצו או לתחומים. למסכון עשה כמו בערבין, ורק לפני כמה שבועות עסקנו בסוגיה הזו, זה לא הולך על ליצו ושבס, רק על איסר תחומים. אז כיצד נדע מה הן המלאכות שנעשו בשבס? סכת שבס ממתס ומדבייז. למדו מלאכה שבס ממלאכה סמישכן. אותן המלאכות שהיו נצלחות וחיוניות בקום הסמישכן, הן המלאכות שנעשו בשבס. ומנעין לנו זאת, מנהי למדו זאת חזל, מאיסקר של מלאך שבס למלאך המשכן. תיקח כדי הפרשה של מלאך המשכן, נצטווינו על שמירת השבס. פעמיים בשבס, גם בשבס וגם בבבא קמא באיזו מדע אלף. כתוב בגמרא. הרדבה במשכן חשיבה קורא ליב. יש שתי גרסאות ושתי גרסאות גוררים שני פירושים. לפי גרסה אחת, הך דהבה במשכן חשיבה וקורא ליב, או הך דהבה במשכן וחשיבה קורא ליב. שתי הגרסות, איפה שמים את הוו? לפני המילה, לפני הטבע חשיבה, או לפני המילה קורא? כוונת הדברים. לפי פירוש אחד, הך דהבה במשכן חשיבה וקורא ליב, כל המלאכות שהיו במשכן, בקומס המשכן, נחשבים והם נקראים אבות. לפי הגרסה השנייה, הכתבה במשכן וחשיבה. לא כל דבר שהחיוני בקומץ המשכן. יכול להיות שיהיו עוד עשרות מעשים או מאות מעשים שעסקו בהם בקומץ המשכן, ולא כולם נחשבים מלאכות, רק עבדה במשכן וחשיבה קורא ליהב. אבל לפי שני הגרסאות גם יחד ולפי שני הפירושים, לא ידענו כמה מלאכות נעשו בשבת ומה הן אותן מלאכות, אלא במלאכות הקומץ המשכן. זה היסוד הראשון. היסוד השני, פסוק בפרשת השבוע, והפסוק הזה הוא יסוד היסודס בכל ההלכות של מלאכות שבת. ובחרשת אבן למעלויס, ובחרשת עץ לעשויס, בכל מלאכות מחשבת. מלאכות מחשבת בעצם זה מלאכות מחשבת. אז כשאנחנו קוראים בתורה, או כשאומרים שניים מקרא ביחד תרגם, אומרים מלאכת מחשבת. אבל כשעוסקים בהלכה שבת, כולם אומרים מלאכת מחשבת. עד כדי כך שאנשים חושבים שהצמד המילים האלה, מלאכת מחשבת, כתוב בתורה בהקשר של שבת. זה לא כתוב בהקשר של שבת. זה כתוב בהקשר של הקומץ המשכן. אבל כמעט כל היסודות של הלכה שבת מושתתים על מלאכת מחשבת. גם אני כבר אומר מלאכת מחשבת. על המושג של מלאכת מחשבת. ובמין חסו של החדש, חומש שמוי סימן צדיק ח', יש סימן נפלא שבו אני עוסק ביותר מ-20 יסודות בדין המלוך השבת שכולם מושתתות על הגדר של מלאכת מחשבת. 15 לכולה, 5 לחומרה, וכמובן שלא נרחיב. זה אחד האתרים שבאנו רק להציץ ולנוע הלאה, אבל הכלל הגדול ביותר במלאכת שבת זה מלאכת מחשבת. טוב ושמסך מלאכת שאין צריכה לגיף, המקלקל, מלאכת שאין מסקיימס, גרומה, כל ההלכות האלה נובעות משתי המילים שכתובים במשכן, מלאכת מחשבת. כלל שלישי, מלאכת שאין צריכה לגוף ופוטור. מחלוקת רב יהודה ורב שמעון, ואנחנו פוסקים כרב שמעון, מלאכת שאין צריכה לגוף פטורים עליה. אבל מה מוגדר כמלאכה צריכה לגופו? מה נחשב גופו של המלאכה? מחלוקת רש"י ותוספות. וגם על מלאכה שאין צריכה לגופו הרחתי מאוד במנחה זו שמסכת שבת, ולא נוכל להרחיב. לפי רש"י, אני אומר הגדרה מדויקת, אבל כדי להבין אותה צריך ללמוד מנחה זו שמסכת שבת. דוב שמסכוון אין לו כלל עניין בתוצאת המלאכה. והדוגמה הקלאסית, גוירר אודם כיסא מיטה וספסל. הוא יודע שהוא עושה חריץ. אדם מן יישוב יודע, אתה גורר ספסל על האפר, מן הסתם אתה עושה חריץ. אבל הוא לא צריך את החריץ, אין הוא עניין בו. מלאכה שאין צריך לגופה, יש לו עניין בתוצאת המלאכה, אבל לא בתוצאה הנכונה. חויף הגומה, הוא צריך אפר. הוצאת אפר זה תוצאה של עשיית הבור, של החפירה. אבל זה לא מהות המלאכה. מהות המלאכה זה עשיית החפירה. ולכן, רש"י סבור, מלאכה שאין צריך לגופו, הוא צריך את תוצאת המלאכה. אבל תוצאה משנית או תוצאה שלילית. תוספות צדיק דלת עומד א', מעמיקים יותר, והתוספות מסבירים. גופו של המלאכה, למדנו ממלאכת המשכן, ורק מי שעושה מלאכה כדי להשיג את התוצאה שלשמה המלאכה נעשתה בקומץ המשכן, רק הוא חייב. מי שעושה מלאכה להשיג תוצאה וזה לא אותה תוצאה שעושה המשכן רצו להשיג, זה המלאכה שאין צריכה לגופה, כי גופה של המלאכה מוגדרת על ידי כוונת אלה שעשו את המלאכה בקומץ המשכן. ונמצא שלשיט הזה תויסס, לא רק הגדרים הכלליים של מלאכת שבת, כמו אותם 20 שמקצתם הזכרתי לפני כמה דקות, אלא גם עצם ההגדרה של כל מלאכה ומלאכה תלויה במשכן, ורק התוצאה שהשיגו עושה המשכן היא גוף המלאכה, וכל מי שרוצה להשיג תוצאה אחרת שונה ממה שכיוונו עושה המשכן, פטור, כי זה מלאכה שאין צריכה לגופו. השלושת המקורות הראשונים שציינתי, שני הראשונים הם שני הכללים הגדולים ביותר שיש במלוך השבס. מען המלאכות. וכיצד צריך לעשות אותם כדי להתחייב. גם הכלל השלישי הוא גדר כללי, אבל יותר ספציפי, יותר מצומצם משני הראשונים. אבל גם היא נוגעת לכל המלאכות כולם. גופו של המלאכה. למדנו מכוונת עושי המשכן. ועכשיו אנחנו נכנסים יותר לפרוטים. חמש מקורות שהצד השווה שבהם כולם עוסקים במלאכס היצור מרשוס לרשוס. שני ראשונים דיני רשויוס, שלושה שאחריהם דיני היצור. מחלוקת עצומה בין רשי ויתר הראשונים. מה זה רשוס הרבים? רשי פעמיים במסכת אלו ונדבו ודפנון טס. רשי אומר רשוס הרבים זה רק מקום שמהלכים בה 60 ריבו. דומיה דדיגלי מדבר בני סול בקומס המשכן. במדבר היו 60 ריבו ולכן אין רשוס הרבים אלא כשיש בו 600 אלף איש. תויסס חולקים על רשי, רוב הראשונים חולקים על רשי, והוויכוח הזה מוצא ביטוי גם בשכנוח שימם היסיב זין. שכנוח מחמיא כדעת תויסס, רמו כותב מנהג אשכנז להקל כשיטת רשי, ורוב הוויכוחים על העירובין, כאן בארץ ישראל, בדרך כלל אין הרבה מחלקות על העירובין, אבל ברחבי העולם, בכל מקום שיש עירוב, יש מהומה אדירה. מצדדים, מחמירים ומקילים. והסיפור הזה התחיל בימי המשכנס ינקוב, ויכוח גדול בין משכנס ינקוב לבית אפרים. משכנס ינקוב היה מגדול הליטה, תלמידו של רב חיים אבלוז'ן, רבה של קרלין. ובשובס משכנס ינקוב הוא כותב עיקר הלוכה כשיטס רשי, ולכן מדובר ברשוס הרב עיקר הלוכה לא כשיטס רשי, ולכן צריך להחמיר בעירובין, בית אפרים היקל, וזה נמשך על ידי משנה ברורה, ועל ידי איגרס מוישה שהמחמיר גדול בעירובין. אז ציינתי שהמשכן סיינקב היה מחמיר. אחד מגדול הליטה היה רבן ציון שטרנפלד, הוא כתב ספר שר של שובס, שערי ציון היה רבה של בילסק, והוא היקל והוא חולק על המשכן סיינקב, והחסידים בפוילן היו אומרים אויב השם שערי ציון מכל משכן סיינקב. אנחנו נוהגים להקל בעירובין, כי אויב השם שער הציון מכל משכנס ינקב, ורטלון יפה. למזלנו, אלה היו שני ברי הפלוקטה, השער הציון והמשכנס ינקב, בכל אופן. אז לפי רשי למדנו, מה זה רשוס הרבים דווקא מהמדבר בתקופת המשכן 60 ריבו. עוד הלכה שמופיע כמה פעמים במסכת שבס, ה' עומד א', צדק ח' עומד א', אין רשוס הרבים מקורה. דבר שיש בו קירוי, שיש בו תקרה, לא יכול להיות רשוס הרבים. גם אם הוא פרוץ מכל עבר, וגם אם 60 ריבו עוברים בו. ולמה? כי במדבר לא היה קירוי, הלכו במדבר, לא היה תקרה, לא היה גג, ולכן אין רשוס הרבים מקורה. ולפי הרשום שלי, חמש מקורות. עוד שלוש מקורות שעניינם מלאכס היצור. המעביר משוס היוחד רשוס הרבים דרך צידי רשיס הרבים. מחלוקת אם חייב או פטור. מאן דאמר חייב, כתוב בתוספות וובו מדל במסכת שבס. מסתומה כך היו במשכן. וזה לשון מעניינת. מסתומה כך היו במשכן שביר משוס היוחד רשוס הרבים דרך צידי רשיס הרבים. שבס דף היום מדל. כל מי שלמד פרק כמה דשבס יודע שהמועצה משוס רשוס איננו חייב אלא על ידי אקירה והנוחה. הוא צריך להרים את החפץ ולעקור אותו מרשוס אחד, להוציא אותו רשות אחרת ולהניח אותו ברשות האחרת. העוקר ולא הניח, הניח שלא עקר איננו חייב. רובן הרים חפץ בשוס היוחד, הוציא רשוס הרב, שמן חטף את החפץ מידו ושמן הוא שהניח. שניהם פטורים. זה עשה הנוחה בלי הקירה, זה עשה הקירה בלי הנוחה. הקירה והנוחה צריכים להיות על משטח שיש בו דלת על דלת תפוחים. מי שמניח על גבי מים איננו חייב. זה צריך להיות משטח מוצק. מי שעוקר מן המים, הניח על המים, איננו חייב. יש בעיה בגמורה דף היום הדלה בשבס. אגויס בכלי וכלי על גבי מים. יש קופסה ששטה על פני המים. אדם עוקר חפץ משסי יוחד, שם את זה בתוך הקופסה. האם אנחנו מתייחסים לקופסה לקשה עצמה, אז יש כאן הנחה. על משטח מוצק שיש בו דלת על דלת. או שם אנחנו אומרים, הרי זה כאילו הניח על גבי המים. מה יש מתחת לקופסה? הגמרא אומרת פטור, שאולי מטויס ויס, מה דין של חוצה, מה הלכס בבו ומציא דפתת. חוצה בלכס איננו קונה, ולכן בהמה שונה מכלי, כלי לא מהלך, בהמה מהלכת, ולכן אי אפשר לקנות קניין חוצה בבהמה. הגמרא אומרת, מה דין ספינה, רב סודה, ששטה על פני המים, זה חוצה מלכס או לא? והגמרא אומרת, זה לא חוצה מלכס, כי ספינה מנחנייך, המים זורמים, אבל ספינה לקשה עצמה כאילו עומדת במקום אחד, שואלים את היסס, מה בין ספינה בדין של חוצה מלכס, לאגויס וכלי וכלי על גבי מים בערך השבס, מתרצים את היסס, שבס למדו מן המשכון, ובמן המשכון הוציאו את הקרשים, משות אחד, הניחו את הקרשים, ולא היה שם מים, ולכן דומי דמשכן. אז כאן אנחנו כבר דנים בדינים ספציפיים, דינים מוגדרים מצומצמים, במלאכות מוגדרות. מקור אחרון במלאכס היצור, צדק דל אדום הדלף, חיינו יסס עצמוי. מי שמושים רשות לרשות, בעל חיים, בין אם זה תינוק או חיה, בעל חיים, המועצה משוס ישוס, אין בו יסד דיורי, סרק יסד דרבונון, למה חיינו עושה את עצמו? שואלים את היסס, מה זה משנה? אז משקל חי, קל יותר ממשקל מת, אבל גם מי שמוציא נוצות מרשוס ורשוס חי, מה המשקל יש למשקל במלאכת סייצוע, שואלים את היסס. ואם תמצא לו אמר, שניים שעושו, זה יוכל, וזה אין היוכל, מי שיוכל חייב, ולכן, מה זה משנה שפלוני כאילו עוזר? מתרצים את היסס בפשטות, דומיה דמשכן. מלאכס עצור למדנו מקרושים ולא מבעלי חיים. שתי מקורות במלאכס קוריה. במשנה כתוב למתס מלאכס, אופס מלאכס למתס חוסחס. קוריה על מנס ליטפויר. רק קוריה על מנס ליטפויר. ויש שתי דרכים ראשונים, למה קוריה איננו חייב, אין לה מנס ליטפויר. רש"י כותב, כך היה במשכון. איפה היה קוריה במשכון? יריה שנופל בו דרנה. תולעים נכנסו ליריות המשכן, ויש חור ביריה, זה לא לכבוד בייס אלוקים, שיהיה יריות מתולעות. אז חותכים החוצה את החלק הפגום, ותופרים את שני הצדדים ביחד, כותב רש"י. קוריה במשכן היה מנס ליטפויר, ולכן לא חייב, אלא קוריה למנס ליטפויר. יש ראשונים שכותבים, קוריה שלא מנס ליטפויר פוטו, כי מקלקל, וכל המקלקלים פטורים, נפקא מיניה בין רש"י לשאר הראשונים, קריאת תיקון שהיא לא מנס ליטפויר, ויש רבים מצבים כאלה. קריאה שיש בתיקון, אף רבי שלא מנס ליטפויר, לפי רש"י פטור, לפי הדרך השנייה, חייב. רב מרדכי בנט, שאני נין ונכד של מרדכי בנט בספר מוגר נובס, הרבה הצטערתי על הספר הזה שנים רבות, זה ספר חתום לגמרי. בזמננו ספר שאין בו מפתח הוא כאבן שאין לו הופכים. פעם אדם לקח ספר לידו, הוא למד אותו מתחילה ועד סוף, היה פחות חשוב מפתח. היום לא לומדים בספרים, מסתכלים במפתחות. קיבלתי משלוח 18 שנה, מוגר נובס, מהודר, הוצאה מחודשת, כל כך שמחתי בתורתו של גאון הדורות למרדכי בנט. בכל אופן, מוגר נובס אומר שמסתפק כדברי רש"י, כי אם זה רק דין של מקלקל, מקלקל זה פטור כללי בכל המלאכות, אז למה דווקא בקוריה ובמויכי כתוב על מנס לכתוב, סויס ומנס לבדויס, וקוריה על מנס לתפויר? אם זה מדין מקלקל, במשנה הזו אין פרוטי דין, אין הלכות מסוימות, רק מהן המלאכות אז למה כתוב קורא על מנס להתפועל עם הפטור מקלקל? מש מטפי אומרת רב מודכה כשיט אסרשי, לא, מרלכס קוריאה זה קוריאה למנס להתפור. קוריאה שלא מנס להתפור זה לא מרלכס קוריאה, זה לא מה שהתאיר עשרה. בי הלוכה, שין בהם, סיף יוד גימל, בדרך הזה אומר חידוש נוסף, אין הקוריאה חייב, אלא אם כן יש קריאה תיקון בשני הצדדים של הקרע. מי שקוריאה שעריות למשל, כדי לתקן את עיקר הבגד, אבל במה שהוא קוריאה, הוא זורק, זה לא חיוב דיורה של קוריאה. כי ביריות המשכן, הוציאו את החלק הפגום, ותפרו את שני החלקים גם יחד זה לזה, כך גם קוריאה איננו חייב, אלא אם כן, יש בזה תיקון לשני הצדדים של הקרע. מלאכת גויזז, מלאכת גויזז, כאשר גוזזים או חותכים או מורידים מה שגדל על גופו של בעל חיים. יש חידוש עצום בריבש סימן שין צדיק דלת. בכל יתר המלאכות אנחנו צריכים להגדיר מה המלאכה, ומן ההגדרה תוצאות הדין. במחסו של שבס כתבתי הבחנה מאוד יסודית. מאפיינים יש רבים לכל דבר, אבל הגדרה יש רק אחת. ואי אפשר להגדיר מלאכה בכמה הגדרות תקפות להלאכה. מלאכת גויזז יש בו חידוש. מי שגוזז צמר מן הצון, חייב משום גויזז. מה התכלית? מה הרצון שלו? הצמר. מי שמסתפר או מתגלח או מקצץ את ציפורניו, חייב משום גויזז. מה תחלית? מה הוא רוצה? לא את הציפוניים ולא את השערות. את אלה הוא זורק. הוא רוצה לייפות את הגוף. אז מה הגדרת מלאכת גויזז? זה במה שנגזז או במה שממנו גוזזים? אומר הריבש, שניהם חייב עליהם משום גויזז. בין זה ובין זה. נמצא שמלאכת גויזז יש לו שתי הגדרות. דהיינו לגזוז דבר מועיל מגוף של בעל חי, או לנקות ולייפות ולשפר את הגוף על ידי הורדת גידוליו. אומר הריבה, שניהם היו במשכן, מצד אחד השתמשו בצמר, ואין צמר בלי גיזה. ומאידך אירייס אילם מעודו, הם השתמשו באורות, וכדי להשתמש באורות גזזו את השערות, ולכן מלאכת גויזז יש בו כפל פירושים, כפל הגדרות, כי כך למדנו מן המשכן. מקור נוסף, אולי הבעייתי ביותר בכלל, מכל המקורות שאני מצטט היום, זה המוגן אברום, תוף צדק זין, סיף קוט נבוב, בשם מהרשל. סוף צדק זין זה הלכס ים טוב, וכותב המשל, בים של שלוימה, מצטט אותו מוגן אברום, אין צדס דוגים איסור דיורייטה, כי במשכן, לא צדו דגים, ולכן אין מלאכת צידה מדיורייסה בדוגה. מוגן אברום חולק על המשל. נסיף חיים שם במקום מקשה חילוזון, אבל חילוזון זה לא בדיוק דג. חילוזון זה אונם חי במים, אבל זה לא דג. והתאמה הגדולה במשל, גם פילים לא צדו, וגם עריות לא צדו, וגם כלבים וגם חתולים. ומשנה מפורשת שהצד צבי חייב, וגם צבעים לא צדו. אז מה זה משנה מה צדו? יש גבול כמה צריך להיות דומיה דמשכן. במשכן, מנהי למדנו קויסב, כתבו סימנים על הקרשים כדי לזווגן זה בזה. אולי נאמר שאין מלאכת קויסב אלה בעצם, ולא בקלף, ולא בנייר, ולא בשום דבר אחר, כי במשכן כתבו על עצים. באיזה חפצה עושים את המלאכה, ודאי לא צריך להיות דימוי משכן. ומה מה זה משנה אם צדים ציפורים או צבי או תחש או חילזון או דגים? אבל כך כותב המשל, אין צד דיורייתא בדוגם, כי זה לא דימוי משכן. מחלוקת בך ומעיל צדוק עושים החוף ה' במלאכת מויחיק. מויחיק במשכן שוב, היה מספרים, אותיות, סימנים, כדי לזווג את הקרשים, איזה קרש ליד חברו. הבח סבור שאם נפל לכלוך על הקלף או נטף שעבה על הקלף ומוחקים את השעבה כדי לכתוב במקומו, זה מלך הסמויכיק. מעיל צדוק או מעלו דום ידי משכן. רק כתיב, רק דיו או חומר כתיב אחר, אבל לא שעבה ולא לכלוך. בזה לא שייך מלך הסמויכיק. עוד פעם, דום ידי משכן. תרם נגיע למוקד של השיעור היום, פסקי אחרון המלוך על המייסה. עכשיו אני מציין שתי מקורות, משום שמהם למדנו שצריך להגביל את המושג דום ידי משכן. כבר הגבלתי אותו לפני דקות לגבי המרשל. לא אומרים דום ידי משכן לגבי החפצה שבו עושים את המלוכה. במשכן גזזו אורס אלה מידומים וגיזס הצמר מנצון. קיצוץ הציפורניים לא היה חיוני בקומס המשכן ולא קשור לקומס המשכן, ואף על פי כן יש בזה גויזס דיורייס. ולכן לגבי החפצה לא לומדים מן המשכן. מן המשכן למדנו רק לגבי המהות, המהות של המלוכה, הגדור של המלוכה. וכאן יש ויכוח מעניין. התויסס עין גימל עומד אלף על המשנה של אובויס מלוכס ארבום חוסה אחס. תויסס מסופקים, מה תיר האם צריך על מנת להקשויום? האם היחס בין קושה למטיר הוא כמו היחס בין קוריאה וטויפר, סויסר ובוינה, מויחיק וקויסר? האם גם הקושה והמטיר הם דבר והיפוכו? האם מטיר חייב שלא על מנת לקשור? התויסס מסופקים והתויסס לא מכריעים. ראש פרק זיין סימן ווב כותב, אין מטיר חייב אלא על מנת לקשור, כי כך היה במשכן. איפה היה קושה ומטיר במשכן? ציודי החילזון, דייגים. כשרוצים להעלות דגים או חילזון או חיות ים, משתמשים ברשתות וקושרים ומתירים כדי להכין את הרשתות לשימושם. אומר הראש, מכיוון שבמשכון היה מתיר על מנת לקשור, אז כמו קורה על מנת לתפויום. אבל התויסס לא כתבו את הסברה הזו. מבאר תפרש שמואל, רשמואל קיידנובה בפירושו על הראש, הוא אומר, לא אומרים דומי דמשכן, אלא כשיש בזה סברה. לא בכל דבר אומרים דומי דמשכן. ההבדל בין סויסר, מויחיק, קוריאה, שבהם כתוב במשנה צריך על מנס, למטיר, שלושת ההם הם בעצם קלקול, ולא תיקון. ולכן צריך על מנת לתקן. עכשיו, ההסבר שלו, זה גם לפי שיטס רשי, שקורא על מנס ליטבר משום שכך היה במשכון. אבל התפר שמול אומר, אילולי שיש כאן סברה, כי בעצם הקורא היה מקלקל, ולכן צריך דומי דמשכון. אבל המטיר הוא מלאכה כמו הקושו. אפשר להתווכח איתו. אבל אני מצטט מה שאומר תפר שמול. רב דוד, אתה מחפש, זה לא בקונטרס. זה רק היום אחר הצהריים עלה בדעתי. אני רואה שאתה מחפש, אני רואה לפניך, לא מצאת. אל תחפש. חלק מהדברים שאני אומר, לא הספיקו להיכנס לקונטרס. עזרת השם בספר. לא יודע איזה ספר? בספר. אז הקדוש ברוך ייתן לנו עוד הרבה זמן והרבה ספרים. אז יש כאן ויכוח מעניין. הראש אומר, דומי דמשכן, במשכן היה, מטיר מנס לקשור. מסביר את תפר שמואל, שהתויסס לא נקטו כמו הראש, כי מסד הסברה, קושה ומטיר, שניהם מלאכות חשובות. לפעמים צריך להטיר, לפעמים צריך לקשור, בניגוד לשלושת המלאכות, שלגביהם ברור, אין הסויס החייב אל מנס ליבנויס, והקורא אל מנס ליטפור, והמויחק אל מנס ליכטויב. אז יש כאן ויכוח באיזו מידה צריך להיות דמי דמשכן גם כאשר אנחנו מדברים על מהות. וזה מביא אותי, אותי לגמרא מפורשת שבס, קוף זיין עומד בייס, לגבי הריגת קינים, ויצורים שאינם פורין ורובים, האם חייב משום נטילס נשום, מחלוקת תנאים. והגמרא אומרת, שניהם לא למדו, אלו מאורס אילם במשכן. אחד מן דאומר אומר, מה אילם שיש בהם נטילס נשומה, אף כל שיש בו נטילס נשומה. אידך מן דאומר, מה אילם פורים ורובים, אף כל שפורו ורובו. להוציא קינים שאינם פורים ורובים. אז יש פה מחלוקת להדיה. שניהם למדו מן המשכן. אבל באיזו מידה צריך להיות דום ידי משכן? שניהם למדו מאילים. אחד אומר, אילם, די בכך, בעל חי. לא בעל חי, בעל חיים. אז במקור של הכתוב בעל חי, אבל מישהו פעם העיל לי אחרי שיעור, ההפך של בעל חי זה בעל מת. זה לא הכוונה שלי, אבל בעלי חיים. אז אחד אומר, מה שלומדים מאילם, כל יצור חי, יש בו איסור, מלוכה שלטין ששומה. השני אומר, לא, צריך להיות יותר דום ידי אילם. מה אילם פורם ורובין? אף כל שפורו ורובו. אז בשתי המקורות האחרונים, אף על פי שלפי חשיבותם, הם היו צריכים להיות בראש הרשימה. גמרא מפורשת, המחלויקס בנטילס נשומה, ומחלויקס טויסס והראש לגבי מתי שלא נסליק שואר, שאלתי אותם בסוף כדי להדגיש את הנקודה הזו. יש גבולות בדום ידי משכן, באיזו מידה צריך להיות דום ידי משכן. וזה מביא אותי לשלושה פסקי הלוכה של אחרוינם, בתקופת האחרוינם, ב-200 שנים האחרונות, שביססו פסוקים על דום ידי משכן, ויש לעיין בהם טובה. אז לפני יותר מ-200 שנה, היה מחלוקת גדולה בעולם ההלכה, בקשר לפרסול. פרסול בשפה המודרנית זה מטריה. ושני הראשונים שעסקו בשאלה האם מותר לפתוח מטריה בשבס, היה בקהילות אשכנז הנוידה ביהודה, ובקהילות ספרד הגינס ורודים. נוידה ביהודה היה רבה של פראג, גינס ורודים היה הרב הראשי של מצרים, שני גדולי יוילם. נוידה ביהודה מדור הטניונה, אורחיים סמלמד, לא זוכר איפה הגינס ורודים. אולי כלל ווב, לא זוכר. אחד הכללים הראשונים משם, בחיים. והנוידה ביהודה אומר שיש בזה חשש דיורייתא. ולפעמים אנחנו נדהמים שאח של דורה, כותב הנוידה ביהודה שהמלך מלכי המלוכים בתקופתו, גאון הדור, הוא כותב שבפראג כולם הולכים עם פרסול ואני מוחה בהם ולא שומעים בקולי. כך כותב הנוידה ביהודה. שלנו להאמין שבפראג לא שמעו בקולו. ואחסם סויפו, אורחיים סמניים בייס, אומר, ודאי שאין בזה יסידור אייסה, ומסופקני בכלל אם יש יסדר הבורון, כך כותב אחסם סויפו. נדיר ויכוח בין האחרונים, שלפי אחד מדובר בקורס, או לפי השני אולי אפילו מתולך התחילה. בדרך כלל זה בין דיור אייסה דר הבורון, בין דר הבורון להיתר. אז לא נכנס לעמקי הסוגיה של בנייני שוב, אסייס אויל ואויל כבב ואויל אראי. כבר התנצלתי בתחילת השיעור, אבל אחסם סויפה כותב, מטריה זה אויל, צריך להיות דום ידי משכן. ובמשכן לא היה אויל מטלטל שאדם נושא איתו ומכסה את ראשו. היה אויל אראי, היה אויל כבב, בכל אחד מהמסעות במדבר תקעו אוהלים. אבל אין כזה דבר אויל שאדם מטלטל בידו, זה לא דום ידי משכן. ואני תמה שחסם סויפה לא מביא גמרא מפורשת, שבס קוף למד חסומת בייס, היי סיאנה. ורשי וטויסס בשו סיאנה זה כובע רחב שוליים. ואם הוא קשיח, רשי כותב, יש בו אויל. לפי רשי זה רק אהב אמנה. במסכונה יש טעם אחר לאסור, אבל לפי הטויסס גם למסכונה זה אויל. ומה בין מטריה שאדם נושא בידיו לבין כובע? רחב שוליים שיוצא שם שזה אויל. להלוכה לא פוסקים כך. אבל כשאחסם סויפה כותב באופן החרץ, זה לא דום ידי משכן, אין כזה דבר אויל שמטייל עם האדם בכל מקום שהוא הולך. הלא זה, זה סוגיה גדולה בשב סקוף למד חס עומד בייס בסיאנה. בסיאנה לפי רוב הראשון מדובר בכובע רחב שוליים ויש בו חשש שלא יל. אבל מכל מקום, סמסויפה כותב כולה, מבוסס על הרגוש הסלב, דום ידמש כאן. ואני לא יודע ביהודה, נוקט שזה סדיורייסה. תמיד הייתם בביניי, איך אפשר לומר סדיורייסה? וכי יש לך אויל ערי גדול מזה. וראיתי את הגינס ורודים, ובגינס ורודים הפרסול מתואר יותר כמו שמשיית קיץ שיש בחצרות הבתים, כי הוא מתאר איך פותחים את זה וצריך לקשור ולקבוע ולקבע. הגנס המייסה מתואר בגינס ורודים, אז יכול להיות שזה כן היה דבר של יותר קבע. אבל אם בכך מדובר, אז אחסם סויפר אומר שאדם מטלטל את זה כשהוא מהלך, אז אולי הם לא דיברו בכלל על אותו דבר, לא יודע. לא יודע איך להשוות את הדברים, אבל אני מביא את הסוגיה הזו רק סבור אחסם סויפר, דום ידע מישכן. וכנראה שאני יודע יהודי סבור, והגינס ורודים סבורים, לא צריך להיות כל כך דום ידע מישכן. חידוש הרבה יותר גדול אנחנו מוצאים בתשובה של יהודה אסד, שהיה בן דורו של אחסם סויפה. הוא היה תלמיד של מרדכי בנט. תשובה של יהודה אסד, אור החיים שמסמך עליו. הוא דן בקשר למקווה מים, או בעיר, שיש בו ברז, לא מודרני כמו שיש אצלנו, אבל כשפתחו את הברז, המים זרמו וסגרו. ובניגוד לצנרת מודרנית שעשוי מפלדה ומפלסטיק, שם היה מדובר בתעלה חפורה. מתחת לאדמה, מתחת לבני האדמה, פשוט תעלה שחזבו בתוך הסלע או בתוך האדמה. וכאשר מים זורמים בסלע, המים מרחיבים את התעלה, משפרים אותו. האם יש חשש של השבוי הגומויס שהיא תולדה של בוינה? חזר אסרו לתקוע סכין בין לבנים בקיר משום שבוי גומויס, כותב רבי יהודה אסד. זה לא דומה למשכן, כי במשכן המלאכות היו נראות לעיניים, כאן מדובר מתחת לפני האדמה ולא רואים את זה, לא דומה למשכן, ולכן אין בזה איסור. ואני תמה, מה זה משנה מעל פני אדמה ומתחת לפני אדמה? מה זה משנה אם רואים או לא רואים? מה דום ידע משכן? יש גבולות. דום ידע משכן קובע רק את מהוס המלוכה, ולא, מה זה משנה אם כן רואים או לא רואים? וחידוש גדול שגדול לאחרונים הרשו לעצמם בכוחת דהתרה חידושים גדולים בתחום של דום ידע משכן. והמקור האחרון שבדברנו, תשוב אסמה שם חלק בי סמן ריש ממזיין חשמל. אז הנושא של חשמל, סוגיה מרתקת ש-130 שנה ויותר גדוי לאיסור להסכים בשאלה הזו. וגם אני הקטן, מנחסו שישר שוב אז חלק א', יש שתי תשובות, חלק ב', יש עוד תשובה, חלק ד', שאני שוקד עליו עכשיו, יש עוד כמה תשובות שקשורים לחשמל, והשיעור היום, בעזרת השם, אמור להיכנס באמת לחלק ד', במהדורה נרחבת, שאני אומר היום, מעבר למה ש... מופיע בספר על התורה. בכל אופן, שני הגדולים הראשונים שעסקו בשאלה האם יש איסור בסגירת מעגל חשמלי, היו שתי גדולי גליציה, רבי יצחק שמלקס והמרשם. שאלה של תשובס בייס יצחק יורד דרך חלק בייס מפתח לסמן עמד א', ותשובס מרשם שציינת. רבי יצחק אומר סגירת מעגל חשמלי זה איסור דרבנן של מויליד. חז"ל אסרו להוליד דבר חדש, וזה מתבטא בכמה דברים. אסור לרסק את השלג כדי לעשות מים, מוילד ריח יש בו איסור. אומר רבי יצחק, כשאתה מוליד זרם חשמלי, יש בזה חשיבות מרובה, זה דבר חדש, איסור מוילד. המרשם לא נכנס לשאלה איזה מלוכה יש בסגירת מעגל חשמלי, ועוד פעם אני אומר, הרחתי בסוגיה הזו, וזה לא הנושא שלנו היום. אני רק מציין, מה שם כותב, לא יכול להיות איזה דיורייסי, כי זה לא דום ידע משכן. ובאמת, אם יש משהו שמאוד רחוק מהמשכן, זה חשמל. לא יודעים איך להגדיר חשמל. תגלית או המצאה. מצד אחד לא המצאנו את החשמל, הוא כוח טבעי, אבל גילינו את החשמל והמצאנו דרכים לעשות בשימוש, לנצל את החשמל. ולכן מצד אחד מדובר בתגלית, זה לא משהו שהמצאנו. בנג'מין פרנקלין היה לו מה זה קייט בעברית? עפיפון. וכך הוא גילה את הזרם החשמלי, אבל האדם השכיל לנצל את החשמל לצרכיו, וזה ודאי לא דומי דמישכן. זה משהו שאובס אביסינו לא יכלו לעלות על דעתם, ואף על פי כן רוב גדוי לישראל אמרו, יכול להיות שיש בו חששתי אולי זה, בואי נמכה בפטש. קידום מדי משכון זה רק במהות הדברים ולא בצורתם ולא בדרך עשייתם ולא לגבי כלים שמשתמשים בהם. שום דבר שאנחנו עושים היום זה לא דומי ידי משכן, שום דבר. אף אחד מלמטס מלוכה זה לא דומי ידי משכן, וגם זה לא דומי ידי משכן. המצאה גאונית טכנולוגית בהרבה תחומים, כשכותבים ספר תורה, זה דומי ידי משכן. איך חרשו בזמן המשכן, האדם החזיק את המחרישה, דחף אותו לתוך האדמה, ושני שברים משכו קדימה, אבל חורש נשאר חורש. חורשים על מנת לזרוע, וכותבים על מנת לקרוא. ולכן דומי ידי משכן לא יכול לנגוע באופן עשייס המלוכה, אלא במהוס המלוכס. והחורש והזור היה והקויצר והזור והקויצר והמויכי, כולם דומי ידי משכן. מבחינת התחלית שלשמם אנחנו עושים את המלוכס, וזה הגדר של דומי דמשכן, וזה נוגע להרבה מקורות שהבאתי, למשל מויחיק שלא מוחיק אותיות, אבל זה עדיין אמנת לכתוב, הוא מוחיק דבר כדי להשאיר מקום, כדי לעשות מקום לכתוב. ולכן לפי יסודות שדמיינו הרבה אפשר לפלפל. אז נגענו ב-18 מקורות כמניין חי. עץ חיים היא למחזיקה בו ותורסנו היא תורס חיים. וסוגיה זו סוגיה מעניינת של מלוך השבס דומיה דמלכס המשכון. אז התחלנו עם משנייס וגמורס והגענו עד שובס המרשם, שהוא המקור האחרון שעסקנו בה היום. אז אנחנו קוראים את פרשס ויקהל פקודי. אלה פקודי המשכן, משכן הוא עדוס. כותב רש"י במקור בדברי חז"ל, רמז לשתי מקדשות שחרבו, שנשמשכנו באבויניסיהם של ישראל. למה כתוב בפסוק הזה פעמיים משכן? אלה פקודי המשכן, משכן הוא עדוס. שתי חורבנות שנשמשכנו באבויניסיהם של ישראל. אז הרבה פעמים אמרתי במשך החודשים האחרונים, חומש שמואל מורכב משלושה חלקים, שלוש סוגיות. ארבעת הפרשיות הראשונות, גולוס וגאולו. גולוס מצרים, הניסים והנפלויס, עד לשיר הסיים בפרשס בשלח. שתי פרשיות, מעמד הר סיני וקבול הסתור, יישום משפוט, ואחר כך חמש פרשיות בקומס המשכן. ועל פני הדברים יש פה הרבה כפילות, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז ליבי יוים עלי, תרומת הצבא זה לפני חטא העגל, פרשס קטיסו זה חטא העגל, ויקל פיקודי לאחר חטא העגל. מושל למה הדבר דוימה. פרוני זכה לילד, ילד מוכשר ביותר, רצה להודות אותו, ללמוד, נתן לו מתנות, וכאשר הילד התמיד בתלמודו, וכל שבוע הביא עוד מבחן ועוד מבחן, עוד 100% ועוד 100%, ואין נחת גדול מזה להורים, מדי פעם הנכדים מביאים לי את המבחנים שלהם ואת התעודות שלהם, ואני מתמוגג מרוב נחת. אז אבא החליט לקנות לו מתנה גדולה במיוחד, והוא משתף את הרבי שלו בתוכנית שלו. אז פתאום נהפך הגלגל, ו-100 הפך ל-90, ו-90 הפך ל-80, ולפעמים גם 70, והתשבחות של המחנכים הלכו ופחדו, ואבא שבור הלב אומר למלמד, קניתי לו מתנה כל כך יקרה, חבל, אני הולך להחזיר את זה לחנות, לא מגיע לו מתנה כל כך יקרה. הרב אומר לו, טעות בידך, מה, אל תחזיר את זה לחנות. תראה לו את המתנה ותגיד לו, שאם הוא יתאמץ יותר, ושוב יביא תעודות יפות ומבחנים יפים, זה מה שאתה מקבל. תן לו תמריץ, תן לו עידוד, אל תחזיר את זה לחנות. אז הקדוש ברוך הוא השכין את שכינתו בקרבנו, כשהיינו ילדים טובים, כשחטאנו. הוא לקח את זה, אבל הוא לא החזיר את זה לחנות, כמו משכון. משכון, אדם לוקח משכון כדי שיהיה לו ביטחון. הוא יחזיר את המשכון כאשר יפרעו את החובות. אז פעם ראשונה זכינו למשכן לפני חטא ועגל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותם את המשכן כדי לעודד אותנו. כשחטאנו וחרב הבית, הקדוש ברוך הוא נתן את המשכון. ברחמיו ובחמלתו שוב השכין שכינתו בקרבנו. ועוד פעם חטאנו, ועוד פעם. שתי מקדשויס שנשמשכנו באבוי נסם של ישראל. המילה משכון, משכן, יש לו כפל משמעויות. מקום שכינה, משורש שכן. והמשכן הוא מקום שכינתו, יסבוך שמו, שם הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו. אבל זה גם הלשון משכון. וכאן ברש"י הדברים מתפרשים כמשכון. שתי מקדשי שנשמשכנו באבוי נסיהם של ישראל. ואני אומר, כאשר פלוני מלווה כסף לאלמוני ועמל ודורש משכון, הוא מקבל משכון. הוא נתן הלוואה $10,000 והוא קיבל שעון רולקס, את מונבלן, בגדים יקרים, ועמל ואין לו חפץ בהם. אני מתבייש ללכת עם שעון יקר, זה לא סגנוני. אין לו חפץ במשכון, הוא רק מחזיק את המשכון עד שיפרעו לו את כספו, ואז בשמחה רבה הוא מחזיר את המשכון. אז המשכנות לא חרבו. הקדוש ברוך הוא נתן משכון, והקדוש ברוך הוא אומר, קינדלך, אני לא צריך את הבית מקדש בשמיים, אני רוצה להחזיר לכם את זה, ואני אחזיר את זה בשמחה. רק תפרעו את החובות. אז המשכנות נתמשכנו באבוי נסיהם של ישראל, והקדוש ברוך הוא נטל אותם כמשכון, והוא משתוקק להחזיר אותם. כותב הרמב"ן בכמה מקומות שהשרוס השכינה זה צורך גבוה, אבל לא רק צורך הדיית. הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בקרבנו, אבל הוא לקח את המקדשות כמשכון. הוא ישמח להחזיר את שכינתו ולשכון בקרבנו כאשר אנחנו נפרע את החובות שלנו. אז אנחנו עומדים בתקופה שבין גאולה לגאולה, בין פורים לפסח, ושבס קודש אבו עלינו הטוב, וזה כבר שבס מבורכם, אנחנו מברכים חודש ניסן, בניסן ניגלו ובניסן עשידן להיגואל. אז יהי רצון שנזכה בקורו בימינו, ושוכנתי בתוך בני ישראל כדברי הכוסף, שהקדוש ברוך ישלח לנו משיח צדקנו ויבנה לנו בית מקדשנו וספרתנו במהרה ובימינו, אמן.